טוב, שוב שלום לכולם. אנחנו הגענו למשפט שכל ענייני העולם, בין טוב בין מוטב, כלומר בין היתרוניים, בין המצבים שהם יתרון לאדם בעולם לכאורה, והמצבים שהם חיסרון לאדם לכאורה, כל המצבים האלה הם בעצם ניסיונות לאדם. כי כל ענייני העולם, בין לטוב בין למוטב, הנה הם ניסיונות לאדם. דרך אגב, מאוד מעניין שלמשל שלמה המלך בספר קהלת, בפרק ג', כשהוא מדבר על כל העיתין, את ללדת, את למות, את לרפור, את לשחוק, את לפקוד וכו', אז תסתכלו אחר כך, הפרק הזה הוא כתוב בצורה, איך נקרא לזה, מקבילית, נכון? כמו שירה כזאת. וזה מאוד מעניין שהיינו מצפים שאם אם שלמה המלך הוא מתחיל בצד ימין בדברים הטובים, את ללדת, את לנטוע, ולעומת את למות, את לעקור נטוע, אז אם צד ימין זה הדברים הטובים, בצד שמאל, שם נמצאים הדברים הרעים. אבל מיד אחרי כמה עיתים כאלה, שלמה המלך משנה והופך, ואז פתאום בצד ימין יש לך דברים רעים, את בכי, את צפוד וכו'. ובצד שמאל יש לך דברים טובים, את צחוק וכו'. מה למדנו מכאן? שההגדרה שלנו כבני אדם, בין טוב למוטב, בין טוב לרע, היא לא תמיד ההגדרה הנכונה. כלומר, אם חשבנו שללדת זה טוב ולמות זה רע, כשזה מגיע לבכי ושחוק, זה מתהפך. למשל. זאת אומרת, גם כאן מה שהרמח"ל כותב, כי כל ענייני העולם בין לטוב בין למוטב, בין למה שהאדם חושב שהוא טוב, ובין למה שהאדם חושב שהוא מוטב, שהוא רע. אבל מצד האמת, מי אמר שלהיות עשיר זה יותר טוב מלהיות עני? אתה יודע איזה ניסיונות שיש לעשירים? איך החיים שלהם נראים? לכן, קודם כל, הבנה ראשונה, החיים שלנו הם בחינת שלוש, יש קצה יתר ויש קצה חסר ויש אמצע. היינו רוצים להיות באמצע, זאת המידה הבינונית, כמו שפוסק הרמב"ם כידוע בכל התחומים, אבל יש גם קצוות, כל אמצע יש לו קצה יתר וחסר. אז לפעמים היתר הוא נראה לנו טוב, והחסר נראה לנו מוטב, ולפעמים הפוך, היתר נראה לנו המוטב, כלומר הרע, והחסר הוא נראה לנו טוב. לכן, קודם כל, גם כשהרמב"ם אומר כאן, בין לטוב, בין למוטב, צריך להבין את זה. אם זה ברמה האנושית, אז אנחנו אולי מחלקים חילוקים. זה נראה לנו טוב, זה נראה לנו רע. אבל מצד ההנהגה האלוקית, יכול להיות שמה שאדם חושב שזה טוב זה רע, ומה שהוא חושב שזה רע זה טוב. הפוך. בסדר? אז הדוגמה הפשוטה, אני חושב כאן, היא דוגמה טובה. כי כל ענייני העולם, בין לטוב, בין למוטב, הנה הם ניסיונות לאדם. העוני מצד אחד, והעושר מצד אחד. יש הרבה ניסיונות בעוני. ניסיונות נפשיים, ניסיונות אמוניים, ניסיונות חברתיים, ניסיונות כמובן חומריים, זה פשוט, פיזי. וגם בעושר יש הרבה ניסיונות. יש ניסיונות מידותיים, יש ניסיונות אמוניים, יש ניסיונות חברתיים. אז האדם בעצם נמצא כל הזמן על המטוטלת הזאת, על הציר הזה של יתר חסר אמצע. ואנחנו כל הזמן, הייתי אומר, בסטייה כזאת או אחרת, אל היתר או אל החסר. מה שתלוי בנו, היינו רוצים להיות באמצע, אבל יש דברים שלא תלויים בנו. פתאום אנחנו מתלטלים ומזדעזים ומושלחים במרכאות לאיזשהו צד. יפה. אז כל העולם הזה, בין אם אנחנו מממשים את התוות החומריות לפי הבנתנו, שבדרך כלל זה נראה לנו יתר, או בין אם חס ושלום לא מממשים, זה חסר, כל זה ניסיונות, כל זה הריחוק הזה, כל זה הצורך האלוקי לעורר את הצמאון. אז העוני מצד אחד והאושר מצד אחד, כנה שאמר שלמה, פן אסבע וכיחשתי ואמרתי מי השם, זאת ההבנה הפשוטה. כלומר, הסובע, העושר, הסכנה שבו זה וישמן ישורון ואיבד, הסכנה שבו זה חוסר האמונה, חוסר ההכרה של גבולות הגזרה של האדם. בקיצור, האדם מחזיק מעצמו יותר מדי, האגו עולה לראש, או מצד שני, הוא פן יברא אש, אבל האפשרות השנייה שאדם חד ושלום יהיה רע, שיהיה אני, וגנבתי ותפסתי שם אלוהי. האדם הזה חד ושלום הוא חסר אמונה. נכון, האדם הגנב הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא זן ופרנס לכל. והוא לא עשיר השמח בחלקו, אומר רשי, בחלק שהקדוש ברוך הוא מזמן לו. הוא לא שמח בחלק הזה. הוא רוצה חלקים אחרים. וכדומה. ועוד דוגמה, השלווה מצד אחד, והאיסורים מצד אחד. שלווה מצד אחד זה נפלא. חיים שקטים, רגועים, שגרתיים. מצד שני, השלווה יכולה ליצור שחיקה, יכולה ליצור עמידה במקום, יכולה ליצור נסיגה כי אתה לא מתקדם, וכו'. ומצד שני, האיסורים, האיסורים מצד אחד זה כואב מאוד, זה צער גדול. מצד שני, דווקא האיסורים הרבה פעמים מקפיצים את האדם קדימה. דרך אגב, בסוגריים על המשפט הזה, יש גמרא במסכת ברכות כידוע שעוסקת בסוגיית האיסורים. אז באחד השלבים שם בסוגיה, אז שאלו את רבי יוחנן, חביבים עליך איסורים? אז אמר רבי יוחנן, שהיה מיוסר, קבר 10 ילדים, כידוע, והלך לנחם אבלים עם העצם של הבן העשירי שלו, שהייתה פחות מכדי שיעור שהיא לא מתמת וכו'. אז שאלו אותו, חביבים עליך איסורים? אז אמר, לא הן ולא שכרן. אז א' צריך להבין איזה אב אמינא יש שחביבים על רבי יוחנן איסורים. איזה חביבות יש באיסורים? ב' איזה שכר יש כשאדם מתייסר. מסביר שם הרב בעיני הנפלא, שההתקדמות של האדם יש לה שני מסלולים. המסלול השגרתי זה שאדם מתקדם לאט לאט. הוא ב-X, אחרי זה פלוס 1, פלוס 2, פלוס 3. זה המצב השגרתי שנשתדל שרוב חיינו יהיו בכיוון הזה. אל תהבנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אז זה המצב הנורמלי. איזה מין, נקרא לזה שלווה, רוגע, חיים נורמליים, שגרתיים, שהציפייה מאיתנו זה להתקדם לאט לאט קדימה. נקרא לזה תהליך הדרגתי, התקדמות הדרגתית. אבל אומר הרב, יש מצבים בחיים שאדם יכול להיות מדלג על השלבים באופן מסוים, וכביכול הקדוש ברוך הוא מקפיץ אותו כמה מדרגות בשלב אחד, במציאות אחת, למדרגה הבאה. והמציאות הזאת נקראת איסורים. חביבים עליך איסורים, האם חביבים עליך רבי יוחנן אדם קדוש וצדיק כמוך, שאתה לוקח את האיסורים למקום החיובי שלהם, שהם מקפיצים אותך כמה מדרגות בבת אחת קדימה? האם חביבה עליך הקפיצה הזאת בזה שאתה מדלג על כמה שלבים בדרך, כמו שהיית, אם היית הולך בדרך הרגילה, הלא מיוסרת שהיית מתקדם לאט לאט? זאת השאלה ששואלים אותו, אומר שם רבי נאה. אמר רבי יוחנן, לא אין ולא שכרן. השכר שהוא דילוג השלבים הזה, שאני כביכול מתקדם, אני אומר את זה רגע בלוח זמנים, מתקדם בשבוע מה שלא התקדמתי בחמש שנים. מבחינת מדרגת האמונה, מבחינת תפילה, מבחינת קרבה להשם וכו'. אמר רבי יוחנן, לא אין ולא שכרן, לא רוצה את השכר שלהם. השכר, לא השכר, לא השכר בגן עדן בעולם הבא. השכר פה, השכר של דילוג השלבים, שכביכול אדם הגיע למדרגה מאוד עליונה מהר, איך אמרנו בצבא פעם, אני מדלג, נכון? זה בדילוגים. לא אין ולא שכרן, אומר שם הרב בעיניי, למה לא? כי האדם בא לעולם הזה לעבוד בהדרגה. כי דרך הקניין הרוחני של האדם באמת, זאת ההדרגה. אם הקדוש ברוך הוא מכניס אותו לטלטלות והזעזועים האלה, ומייסר אותו, זה סימן שהוא מסוגל גם לקפיצות האלה. בסדר, אבל האדם מצד עצמו לא רוצה קפיצות. לא רוצה קפיצות. דרך אגב, הזכרנו בשיעור אחר, הנה יש כאן עולת ראייה א', אז כדאי לנצל את זה, הזכרנו בשיעור אחר, כשאנחנו רואים בברכות השחר, אל תביאני לידי ניסיון. אז מה זה ניסיון בכלל? אז אומר הרב בעולת ראייה חלק א', עמוד עין זין, ואל תביאנו ולא לידי ניסיון, אומר הרב ככה, תראו דברים נפלאים. יש שהאדם כבר כבש לו את דרכו בחיים. נכנס איזשהו נועל מוסרי, מידותי, התנהלותי, התנהגותי, עולם של מחשבות, של השקפת עולם, יש לו גם משפחה וילדים ועבודה, והוא חי בקהילה וכו'. החיים, מה שנקרא, נכנסו לתלם שלהם. החיים, ברוך השם, זורמים. כאן מדובר לא רק ברמה התפקודית של עבודה ופרנסה ובית ומשכנתה, אלא כאן מדובר יותר על הצד הפנימי של האדם. יש לו כבר עולם שלם של אמונות ודעות, יש לו עולם שלם של אישיות, הוא כבר מתחיל, הוא כבר חי, הוא נע בתוך הציר הזה של האמונות והדעות שלו ושל המידות שלו, וכולי וכולי, אנחנו מכירים את זה. אז יש שהאדם כבר כבש לו את דרכו בחיים. נכון? המחבש, הוא כובש את הקרקע, אבל אחרי שהוא כובש את הקרקע, הקרקע כבר ישרה, אתה נוסע, זהו. אז יש שהאדם כבר כבש לו את דרכו בחיים, והולך הוא לתומו, הולך באופן תמים, באופן שלב, באופן רגוע, על פי כל אותו המצב שהוא נתון בו. זאת אומרת, זה סדר חיים, סדר מוסרי, סדר נפשי, סדר מחשבתי, סדר שאיפות, סדר משפחה, סדר עבודה, סדר פרנסה, סדר יום, סדרים. סדר, הוא חי בסדר. נפלא. זה המצב הנורמלי שכולנו שואפים אליו, סך הכל. כבש כבר את המכשולים הטבעיים שבתכונותיו הנפשיות. זה קשור לאל תביא לידי חטא ולא לידי עבירה ואבון. יש כאן שלושה סוגי מפריעים. המפריע הראשון זה התכונות הנפשיות, המידות הלא טובות, גאווה ואגו וקמצנות וכדומה. אז כבר כבש לו, כבר כבש את המכשולים הטבעיים שבתכונותיו הנפשיות, זה א', סך הכל האדם מתוקן מבחינה מוסרית, ב', עמד כבר נגד כל המפריעים הסובבים אותו בחברה, ההפרעה השנייה זה הרעש הסביבתי, החברה, שהיא מושכת את האדם לכל כיוון, אז החבר הצעירים, הנוער, הוא מאוד מתרשם מהחברה, ועל כל איזה פיפ של וואטסאפ הוא, אז הוא מזדעזע, נכון? צריך להגיב. א', צריך לראות, ב', צריך להגיב מיד. אבל האדם הבוגר, הלוואי, הוא כבר לא מתרגש מכל איזה צפצוף. הלוואי, כן? הוא, יש לו כבר, הוא יודע לייחס את היחס הנכון בין החברה החיצונית לבין החיים של עצמו, השקפת עולמו, ערכי חייו, סדרי עדיפויות של החיים האלה, וכו'. אז האדם הזה עמד נגד המפריעים, נגד המכשולים הנפשיים, מדרגתו המידותית והמוסרית מתוקנת פחות או יותר, עמד כבר נגד כל המפריעים הסובבים אותו בחברה, סך הכל הוא יודע לנהל יחסים יותר מדויקים בין פנים לחוץ, ג' העמיד כבר את נקודת רצונו להשכיל ולהטיב, סידר גם את הרצון, סידר את החוכמה, סידר את היחס בין טוב לרע, בין אמת לשקר, הרצון כבר מסודר, אז זה נפלא. אז יש שהאדם כבש לו את דרכו בחיים, והולך הוא לתומו על פי כל אותו המצב שהוא נתון בו. ואדם רציני, הוא לא נכנס לזה שחיקה מתוך השגרה הזאת, אלא הוא מתפתח בתוכה. כמו שאמרנו, X ועוד 1, X ועוד 2, X ועוד 3, הולך ומתפתח לאט לאט, בקצב הנורמלי של סדר ההתעלות ההדרגתית של העולם שלנו. אומר הרב, אך לפעמים פתאום, הוא מוצא את עצמו במצב חדש. פתאום הגיע ניסיון. מה זה ניסיון? ניסיון זה דבר שמטלטל אותך לגמרי. כל הסדר הקבוע של החיים שלך, הסדר הנפשי, הסדר המחשבתי, הסדר החברתי, הסדר של הזמן, פתאום הכל משתנה, תכף תראו לאן זה מגיע. אך לפעמים פתאום הוא מוצא את עצמו במצב חדש, בסביבה חדשה, בעולם חדש, נשטף מזרמים חדשים המתייצבים לעומתו. זה יכול להיות זרמים של מחשבות, זרמים של שאיפות, זרמים של התנהגויות, זרמים של סיטואציות בחיים, כל מיני סוגים של זרמים שהוא לא העלה על דעתו בכלל, שהוא צריך להתמודד מול זה. נשטף מזרמים חדשים, המילה נשטף היא מילה, היא מילה חזקה. זה כמו עלה שנשטף בנהר. כביכול כל העמדה שלו, כל היציבות שלו, כל הביטחון שלו, כל הקביעות שלו, פתאום הכל מתערער, והוא נהפך להיות איזה עלה כזה ששוטף אותו, ובמקום להיות מוביל את החיים ופועל על החיים, הוא נהיה מובל על ידי החיים ונפעל על ידי החיים. עוד פעם, פתאום הוא מוצא את עצמו במצב חדש, בסביבה חדשה, בעולם חדש, נשטף מזרמים חדשים המתייצבים לעומתו, מה שלא עלו כלל לליבו, שהם יבואו כנגדו. מעולם לא עלה על דעתו, שהוא צריך להתמודד עם כל זה בכלל. אומר הרב, זהו תוכן הניסיון. זאת אומרת, שצריכים אז לחדש את כל מעמד החיים הרוחניים. שומעים? ניסיון זה לא ניסיון נקודתי בפינה של חיים. ניסיון זה לחדש את כל עמדת החיים שלך, שיכול להיות שאתה כבר נע בתוך 40 שנה, פתאום חס ושלום מופיע איזה ניסיון, אתה צריך לחדש עכשיו את כל החיים הרוחניים שלך מחדש. ממש מחשב מסלול מחדש. ניסיון זה לא דבר נקודתי. ניסיון זה מהפכה בכל המציאות שלך. כמובן, מדרגות מדרגות בניסיון. זהו תוכן הניסיון שצריכים אז לחדש את כל מעמד החיים הרוחניים. ולהתאזר בגבורה חדשה מקורית, ממבוע הנשמה להיות נשאר עומד בקדושתו ומלא צביון תומתו. כלומר, בתוך המערבולת החדשה הזאת של החיים, אתה צריך לייצב עכשיו איזושהי מציאות אמונית חדשה, ואתה בעצם צריך לחזור לאותה יציבות מכוח, למרות הניסיון, לאותה יציבות שהייתה בסדר הקודם של החיים שלך. מדהים, לכן ברור, אל תביאני לידי ניסיון. מי אומר שאני אוכל לחדש את החיים הרוחניים? אני יכול לסדר את העמדה מחדש? מי אומר? אם הקדוש ברוך הוא הביא לנו ניסיון, לא, זה לא תלוי בנו. כאן מדובר שאדם לא צריך להכניס את עצמו לניסיון. אז השלווה, אני חוזר רגע לרמח"ל כבר, אני חוזר גם לעולת ראייה. השלווה מצד אחד זה גם סוג של ניסיון. איזה עלמי מנוחות נעלני, איזה שגרה, איזושהי שחיקה, חוסר התפתחות, חוסר לקיחת אחריות. בקיצור, סוללה שהולכת ונגמרת. נכון, קוראים לזה פנסיה. מקווה שלא. אז השלווה מצד אחד זה גם סוג של ניסיון. מצד שני, האיסורים, הניסיונות, זה סוג של ניסיון. צריך לחדש את החיים הרוחניים. השלווה, זה אתה לא מחדש את החיים הרוחניים, זה הניסיון שלך. בוא נראה אותך אם אתה כן מחדש. והניסיון, אתה חייב לחדש, בוא נראה אותך אם אתה מצליח לחדש. זה מכל הצדדים, עכשיו נסתכל על זה. בואו רגע, רק נסיים את, אל תביא לידי ניסיון. וזאת היא הבקשה שאנו מבקשים, שלא יביאנו השם לידי ניסיון, שלא תבוא לידינו הפתעה חדשה באורחות חיינו, ניסיון זה סוג של הפתעה, שלא יהיה לנו זמן ואפשרות להסתגל אליה, ולכבוש לנו את מסילתה. זה מה ששאלות רבי יוחנן, חביבים עליך איסורים? הדילוג הזה חביב עליך? לא אין ולא שכר, אני לא רוצה לדלג. לא רוצה הפתעות. לא רוצה שלא יהיה לי זמן ואפשרות להסתגל אליה, אני רוצה תהליך. אני רוצה קצב התקדמות של אדם נורמלי. לא רוצה קצב התקדמות של אדם לא נורמלי. לא הן ולא שכרן. לא חווים עליי לא האיסורים ולא השכר שיש בצידן, לא רק בגן עדן בעולם הבא. השכר פה של דילוג השלבים הזה. שאתה מגיע למדרגה הבאה או מדרגות הבאות אחריה, הרבה יותר מהר, אבל לא דרך התהליך הרגיל הנורמלי. זה לא הן ולא שכרן. אז אנחנו מברכים לא לידי ניסיון, אל תהיה לידי ניסיון. שלא תבוא לידינו הפתעה חדשה באורחות חיינו, שלא לא יהיה לנו זמן ואפשרות להסתגל אליה ולכבוש לנו את מסילתה, באופן שנוכל ללכת באורח ישר ותמים, העולה למעלה כרצון השם בשמירתו, דרך תורתו ומצוותיו אשר ציווה אותנו לטוב לנו כל הימים, בקיצור לנוע על ציר ההתפתחות הרגילה, הסבירה, הנורמלית, שלנו פה בעולם הזה כבני אדם. אז זה קצת נזכרתי כאן. השלווה מצד אחד, והאיסורים מצד אחד. יש בשלווה ניסיון קשה, ויש באיסורים ניסיון קשה. השלווה זה הקיבעון, והניסיון זה ההתמוטטות. חד ושלום. עד שנמצאת המלחמה אליו, פנים ואחור. ואם יהיה לבן חיל, וינצח את המלחמה, וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה להידבק בבורו. אז רגע, בואו נעשה שנייה סיכום. מה דיברנו כאן בפרק א'? תרף תראו, למשפט הבא זה חשוב. דיברנו, הופעת השם עליונה עולם הבא, הופעת השם פחות עליונה, אבל החידוש הגדול של העולם שלנו בעולם הזה. שתי מדרגות, התנוג האמיתי הוא שם, אבל הגילוי המיוחד בעולם שלנו הוא פה לפי הסדרים המוגבלים של העולם שלנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו איזה מתווך, איזה מתאם, שמתווך ומתאם בין עולם הבא לעולם הזה, הנקרא מצוות, לאו דווקא מצוות, אבל כרעיון. המטרה של המצוות זה להדביק אותנו, לקרב אותנו. אז מצד אחד זה נפלא, זה חיבור בין עולם הבא לעולם הזה, אבל זה לא ממזג אותנו, אנחנו בעולם הזה. הדרך להופיע את החיבור הזה, את האמצעי הזה, הנקרא מצוות כמשל, בין העולם העליון לבין העולם התחתון, זה העולם שלנו. שהעולם שלנו הוא מסובך מאוד, והעולם התחתון הוא מושך אותך כל הזמן למטה. ואנחנו צריכים לייחס את היחס הנכון בין העליון לתחתון, כשהמציאות של העולם הזה, מכל הצדדים שלה, היא בעצם רוצה להפר את היחס הזה בין האלוהי לבין הטבעי. אם אנחנו הולכים בכיוון הזה, אז הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה להידבק בבורו, ואתם הדבקים בהשם, וכשתסתכלו בדבר תראה, כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך, ואם אתה שייך למדרגה הזאת, ויוצא מן הפרוסדור, עולם הזה, כי המצוות כמשל פועלות עליך, ויכנס בטרקלין לאור באור החיים, העולם הבא. הייתי אומר, המשפטים האחרונים האלה פה בשלב הזה, זה סגירת מעגל לכל מה שהתחלנו מפרק א'. התחלנו שהתענוג האמיתי זה העולם הבא, סיימנו אז יזכה לעולם הבא, כשבדרך אנחנו בעולם הזה, יש לנו מתאם, יש לנו התמודדויות, התיאום הזה הוא לא פשוט, אם נעמוד במשימה, אז נזכה למדרגה העליונה הזאת. וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ואת אהבותיו, ונתרחק מן המרחיקים אותו, מהטוב, דרך אגב, אולי עוד הערה לגבי כבש, צריך להגיד אולי עוד משהו, בסדר? המילה הזאת, זהו גיבור הכובש את יצרו. יש שהם מתבלבלים וחושבים, כמו שאמרנו בהתחלה, שלכבוש את היצר זה להשמיד אותו. לא נכון. היה הר, בסדר? במחבש, כבש את ההר. הפך אותו למישור. אז נכון שאין הר, אבל החול, במחאות, שהיה, נקרא לו, פחות צפוף, כהר, עכשיו הוא התכווץ, המחבש כבש אותו, הוא נמצא פה. הוא במישור, אבל הוא נמצא. ההר נהפך למישור, נכון, אבל הוא נמצא. עוד דוגמה יותר פשוטה. בסדר, אם נתחבר רגע לצבא. אנחנו עושים איזשהו תרגיל, ואנחנו מסתערים על איזושהי גבעה. ואז בסוף התרגיל אנחנו אומרים, נור התחמש בידינו. כן, לא נעים ככה, עכשיו אני חושב על זה. נשתמש בכינויים כאלה. עדיף להגיד, חתול חמש בידינו. בסדר. אוקיי. עכשיו, מה זה אומר שכבשנו את הגבעה? כבשנו את הגבעה. מה זה אומר? הגבעה היא עדיין גבעה. אלא מה? מי שמנהל את הגבעה, מי שנמצא עליה וקובע מה יש שם, זה לא האויב. זה אנחנו. אז לכבוש את הגבעה, זה לא לבטל את הגבעה. כמו הדוגמה כן, הראשונה, שזה כביכול זה לבטל את ההר, אף על פי שהחול כאן נמצא עדיין. אלא הדוגמה השנייה אולי יותר טובה. לכבוש את הגבעה, זה אומר, הגבעה נמצאת. היצר החומרי נמצא. איזהו גיבור הכובש את יצרו. היצר נמצא. רק כבשתי אותו. מה זה כבשתי אותו? אני המנהל שלו. הוא לא המנהל שלי. אני הקובע איך מתנהלים איתו, לא הוא קובע איך מתנהלים איתי. זה הכובש את יצרו. וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ואת אבותיו, ונתרחק מן המחקים אותו מהטוב ונשתה להידבק בו, כמובן המילים החשובות כאן, וכפי השיעור, לפי הערך, לפי העמידה, כל אחד הוא כובש את יצרו, כל אחד הוא מסדר יחס בין עולם הבא לעולם הזה, המתאם אצלו, האמצעי אצלו, המצוות אצלו זה ביחס אחר, אז כל אחד לפי היחס שהוא בנה פה בעולם הזה, ממילא כן ישיגהו וישמח בו בעזרת השם לעולם הבא. טוב, אז הגענו עד לכאן, פעם הבאה נמשיך בעזרת השם. יישר כוח, ברוכים תהיו.